שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתה הכלכלית חברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום איגור.
שלום.
ואנחנו נמשיך היום לברר את כתבי הדור האחרון, ונתחיל עם ציטוט שהוא גם המשך של התוכנית הקודמת, שבה דיברנו על האלטרואיסטים לעומת האגואיסטים. אז כותב בעל הסולם בכתבי הדור האחרון ציטוט מספר 2, והנה האגואיזם מונח בטבע כל אדם, כמו בכל בעלי חיים. אבל האלטרואיזם הוא כנגד הטבע של בני אדם. ועם כל זה מכוננים יחידי סגולה בטבע הזה, שאני מכנה אותם אידיאליסטים. אבל כל מדינה או חברה היא רובה ככולה מבני בשר ואדם פשוטים, דהיינו אגואיסטים. ומועטים הם יוצאים מן הכלל להיות אלטרואיסטים. לכל היותר יהיו 10% מן החברה. הוא מבדיל פה בין אלטרואיסט לאידיאליסט, הוא מכניס פה מושג חדש. מי הם היותם אידיאליסטים?
קשה ללמוד לדבר על זה, כי אני קודם כל לא למדתי את הכתבי דור האחרון עם המורה שלי, רבש, בנו הבחור של בעל הסולם, ולכן אני יכול לדבר רק בשמי. ולא מה ששמעתי ממנו. לי נראה שגם אידיאליסטים וגם האלטרואיסטים וגם האגואיסטים הם שייכים לחברה שלנו האנושית. הוא לגמרי לא מזכיר כאן את המקובלים, שהם כבר על ידי שיטת הקבלה רוכשים טבע השני, שזה נקרא השפעה למעלה מהדעת, אמונה למעלה מהדעת, לא חשוב איך לקרוא לזה, אבל יש להם חשבון אחר לגמרי. לא כמה שהם מקבלים, אלא כמה שהם עושים פעולות כדי לענות לבורא, לכוח עליון. וכדי לענות לכוח עליון, אז הם צריכים לענות לכל הנבראים. ולכן יש כאן חשבונות מאוד שונים במישור אחר ממה שאנחנו מתייחסים לאנושות כולה. ולכן מקובלים לא נכנסים כאן בחשבון. עכשיו, כל האנושות בכל זאת היא צריכה לעבור את החינוך של החיבור האינטגרלי, מפני שבלי זה אנחנו נמצאים יותר ויותר מנוגדים להטבע, ואז יוצא שניגוד שלנו להטבע הוא יוצר כל כך הרבה בעיות ומסכן ממש את הקיום שלנו האנושי על פני כדור הארץ. ולכן כדאי לנו בכל זאת להביא את האנושות לחינוך החדש הזה, לחינוך חיבור למען ההצלה מהמלחמות וצרות ובעיות שממש עומדות לפנינו. היום כבר אנחנו מבינים שזה כך. זה העולם, אנחנו כבר ראינו שהעולם יכול להתהפך מטוב לרע תוך כמה שעות. זאת אומרת, בבוקר אתה קם, עדיין העולם נמצא באיזה תקווה יפה לעתיד, ופתאום עד הצהריים זה הכל יכול להתהפך ולהיות כמו איזה מצב מסוכן מאוד, ומי יודע אם אנחנו עוד נחיה עד הערב. עד כדי כך. ולכן כאן באה חוכמת הקבלה ואומרת שאין לנו ברירה, אלא במנגנון שאנחנו עכשיו הגענו, אנחנו חייבים לעשות סדר. כי מצד אחד אנחנו נמצאים כולנו קשורים זה לזה, כי האגו שבאנו שהתפתח במשך כל ההיסטוריה, הוא הביא אותנו להתפתחות, אבל התפתחות של קשר בינינו, קשר אגואיסטי. ולכן איך שאני משפיע לעולם, ואני משפיע לעולם תמיד בצורה שלילית, לטובת עצמי ולרעת הזולת. זה לא יכול להיות אחרת. או שזה מרוויח, או שזה מרוויח. אז אדם מתוך הטבע שלו הוא אוהב להרוויח בעצמו, ורק זה הוא מתכוון, ולא יכול לעשות אחרת אפילו אם רוצה. ולכן אנחנו כל הזמן פועלים לרעת העולם, לרעת המערכת. זאת אומרת, מערכת אינטגרלית, ואנחנו מכניסים בה כל פעם ההשפעה הרעה, הקלקולים יותר ויותר. ובצורה כזאת אנחנו מתקדמים לתוהו. ולכן אנחנו מגיעים למצב שכבר אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לחשוב על איזה פתרון, כי החיים שלנו מתחילים להיות מאוד מסובלים, מאוד קשים ומסוכנים. וכאן מתגלה חוכמת הקבלה ואומרת לנו איך לעשות. אבל שוב, היא אומרת איך לעשות, שיש כאן בחברה שלנו אלו אנשים שמשתוקקים באמת לעשות שינוי בעצמם, על עצמם, על הטבע שלהם, ולשנות את עצמם מטבע לקבל לטבע להשפיע לזולת, הם מיעוט קטן של בני אדם, לא 10% כמו שבעל הסולם כותב על האלטרואיסטים, אלה הרבה פחות, הלוואי שיהיה 1% מכל אוכלוסיית העולם. אבל הם, כשהם רוכשים את תכונת ההשפעה ושיטת ההשפעה, הם יכולים ללמד את האחרים, להיות מלמדים. או שכתוב אצלנו כממלכת כהנים, גוי קדוש, והם כבר יכולים לצאת לעם ולהיות מלמדים אותם שיטת החיבור האינטגרלי. חיבור האינטגרלי זה לא חוכמת הקבלה, זה לא מביא את האנושות לאיזה דרגה גבוהה רוחנית, אלא בינתיים. בינתיים, שאנחנו מגיעים להם ואומרים שאין לנו ברירה, תבינו את העניין, שאנחנו מתקרבים למצבים מסוכנים, ויכולים לגרום למלחמות ולהשמדה של כל הכדור הארץ. בואו אנחנו נתחיל לחנך את עצמנו, להיות מערכת אינטגרלית, כמו כל הטבע, וכדאי לנו את זה לעשות מעין ברירה, שגם כמו לילדים אנחנו אומרים להם שתפסיקו לריב, כי בזה אנחנו יודעים שזה יותר טוב להם. אז בואו אנחנו נגיד את זה גם כן לעצמנו, שנפסיק לריב. ומה צריכים לזה? גם לילדים וגם לנו צריכים חינוך, חינוך החיבור. וזה אפשרי לעשות. ואז בצורה כזאת, אותו 1% שנקרא מקובלים, הוא צריך לפנות לכל האנושות, בעצם קודם ליהודים, ואחר כך לאחרים, ולהשתדל לגרום לזה.
אותו 1% שמטרתו לחנך את כל העולם למציאות החדשה,
כן.
במסגרת אותו החינוך צריכים גם לייסד קווים לשיטה חברתית חדשה, לשיטה כלכלית חדשה, מה שכנינו את הפעם כלכלה אלטרואיסטית.
כן.
לא כמו מה שיש לנו היום, שפועל כמו שאמרת כנגד, כנגדנו בעצם.
כן.
מה הם אותם העקרונות של כלכלה אלטרואיסטית שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו?
אותם עקרונות הם דווקא כתובים באותו הספר של דור האחרון. זה קודם כל חלוקה שווה לכולם, בהתאם לצרכי האדם ההכרחיים. אין, יכול להיות שזה לא יהיה בכסף, אלא זה יהיה במזון. זה כך. או יכול להיות שזה יהיה שאדם מגיע לסופרים ולוקח מה שהוא צריך, בצורה נורמלית ההכרחית לו. וגם כן עובד בצורה כזאת שכמה שהחברה דורשת ממנו, כי אנחנו רואים שכבר היום חצי מאוכלוסיית העולם לא צריכה לעבוד, לא צריך אותם, זה משהו אחר, אלא לא צריכה לעבוד. אנחנו יכולים להכיל את כל האנושות, אלא תלוי בנו עד כמה שאנחנו נחלק נכון או לא נכון, אבל בעצם יש לנו מזון, ביגוד וכולי לכל אחד ואחד, אין שום בעיה. ולכן הכל תלוי בחיבור האנושי, שאז כולם יכולים לבוא למצב שאנחנו תוך כמה שנים ממש נספק לכל אחד גם דיור וגם הכל. זה מה שבעצם חברה, כך זה בעל הסולם חושב על החברה העתידה, ואנחנו יכולים כבר היום להתחיל לעשות את זה. בפרט שאנחנו נמצאים במשבר. אנחנו רואים כבר שהכסף מאבד את הכוח שלו להיות כמנוע למשהו. כי היום זה, אנחנו רואים שאנחנו יוצרים כל כך הרבה כל כך הרבה מכוניות, מקרדים, שולחנות, כיסאות, לא יודע מה. רק עם דיור יש לנו עדיין בעיה. אבל אין לנו שום בעיה למלא צרכי כל אחד ואחד, ויש לנו ממש מחסנים שלמים ענקיים בעודף של הייצור, כן? ואנחנו לא יודעים עם זה מה לעשות. לכן זה שעכשיו מתחילים מחירות בדולר אחד, מה שעולה $1,000, זה, על מה זה אומר? שהכסף מאבדים את הערך. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נספק או תווי קנייה, או כסף, או בכלל לא זה ולא זה, אלא לכל אחד יהיה אפשר לבוא ולקבל דברים הכרחיים לקיומו. וכך אנחנו נוכל להניע שוב גלגל התעשייה ומסחר. אחרת אנחנו לא נוכל לשרוד. ולאט לאט אנחנו נעביר אותם לפסים שכבר זה לא יהיה תמורת משהו. אלא כל אחד ואחד יקבל מה שהוא צריך, מפני שהוא חי וקיים והוא אדם וצריך את זה. ואז אנחנו נעבוד, בגלל שאנחנו בני אדם וחייבים לעבוד כדי לספק לכל אחד זה וזה. זאת אומרת, אנחנו מעין ברירה, ודאי שזה לא ילך בצורה חלקה, אלא עוד יעבור זמן, אבל אנחנו כבר מגיעים מעודף, ומצד אחד מזה שישנם הרבה אנשים שהם מיותרים, מצד אחד, מצד שני, אנחנו מייצרים המון דברים שהם גם כן מיותרים. ואז אנחנו נגיע למצב שמה שכותב בעלי הסולם, שיהיה חלוקה שווה, צודקת לכולם, בהתאם לצרכי האדם מצד אחד, ומצד שני שכל אחד יצטרך לעבוד, אם החברה דורשת את זה ממנו, צריכה שהוא יצטרך לעבוד איזשהו זמן קצר מתוך החיים שלו.
מה אתה מתאר את התהליך הזה של, נקרא לזה סיום תרבות הצריכה? מה שיש
כן,
היום,
כן.
ממש כתהליך טבעי כזה עכשיו.
זה יקרה, אנחנו רואים שזה כבר מתחיל להתקלקל מה שהיה קודם.
כן.
איך אתה יכול להסביר שכבר אומרים שכדאי לחלק לכל אחד ואחד כסף או תווי קנייה, שכדאי לנו למכור פלזמות שעולה $1,000 לפחות בדולר אחד, כמו שמכרו עכשיו
בבלק פריידי.
כן.
אני אגיד לך מה ההבדל פה, זה נכון, זה הכל נכון, ובעבר דיברנו על זה שיהיה קריסה של תרבות הצריכה, ועכשיו בתור דיברת על תהליך טבעי ככה.
אני רואה זה קריסה, אבל קריסה
שקטה.
שקטה,
כן.
כן, הדרגתית.
השתנה משהו מפעם קודמת? שהיינו מדברים על זה.
אני לא יודע, כאן תלוי הכל מהאנשים שיש בידיים שלהם הרבה כסף. זאת אומרת, הם עדיין שולטים, גם בממשלות, גם בארגונים, גם בצבא וגם בהכל. השאלה היא עד כמה שהם מבינים שעידן הכסף עבר, ועד כמה שאנחנו באמת יכולים לרשות לעצמנו את זה לעשות בחברה, עד כמה שאנחנו צריכים לשנות לנו הרבה מערכות. כי בכל זאת שווי כסף זה עדיין נמצא אצלנו בכל מקום, בחברה שלנו, במה אנחנו מחליפים אותו. אנחנו צריכים לקבל איזה אתלון, איזה מדיד, משהו, ועדיין אין לנו את זה. וכאן זה עדיין מעבר מאוד פרובלמטי. אני לא יודע איך אנושות תעבור את זה, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לחנך בני אדם לדור הבא, למצב הבא, ואז הם יבינו מה צריכים לעשות, ואז מתוך התסכול, מתוך ההכנה למצב הבא, הוא כבר יראה לנו מה לעשות.
נשמע כאילו יש פה איזה דרך עוקף, כי אנחנו לומדים שכדי להגיע למצב הבא או למצב המתקדם, צריכה להיות הכרת הרע. ופה נניח שהיינו מוצאים איזה עת אלון שהיה עכשיו מחליף את, את אותו הכסף, היינו כל יכולים לעקוף את, את הכרת הרע בעצם, אם אני מבין נכון.
נו, בכל זאת, אתה צריך להגיע להכרת הרע של הכסף, שזה, אמנם שזה אקוויוולנט כללי, ואנחנו מודדים בו הכל, אבל בכל זאת זה עובר עכשיו שינויים גדולים, וכבר שינויים האלה נמצאים בתוך החברה האנושית, אבל עדיין אנחנו לא מכירים בזה. עוד מוקדם לדבר על זה. אני חושב שכל אותם המחסנים מלאי תוצרת, וכל אותם העודפים שיש בכל דבר אצלנו, בכל מקום, גם כן בתוצרת חקלאית, במה לא, כן? שאנחנו נפסיק לזרוק את הדברים האלה, כדי להחזיק את הערך של וכסף, שווה ערך וכן הלאה, ואנחנו נבין שכאן חייבת להיות כבר משהו אחר, מדיד אחר.
חוץ מהנושא של המדיד חלופי, אמרת מקודם שאנחנו עוברים איזה שהם שינויים, ואמרת שכבר עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעשות ולנוע לכיוון זה, לכיוון השינוי. מבחינה כלכלית, מה זה אומר? אני לא מדבר על החינוך, אלא מה זה אומר אנחנו עכשיו במצב
שחשוב לנו, גם לכלכלנים, גם לאנשים, לטייקונים, לכל אלו ש... לבעלי מפעלים ותאגידים וכל אלה, חשוב לנו לא לאבד שליטה. כן? אני מדבר איתכם כאילו לנו.
כן.
כן? אז כדי לא לאבד שליטה, כדי שהמפעלים לא יפסיקו לעבוד, מה אתה יכול לעשות? אתה תצטרך לחלק כסף לציבור.
שימשיכו להזרים למערכת את הכסף.
כן, שהם יניעו את המערכת לא. והיא תמשיך לעבוד.
ומה שעושים ב-10 שנים האחרונות, אוקיי, מה מעבר, מה, איפה תיקון פה? מה אנחנו עושים?
במה עושים?
מדפיסים כסף כל הזמן, זה לא...
כן, אבל הכסף האלה כבר לא מספיק, אתה צריך כבר לתת לאנשים יכולת לקנות, אמנם שזה לא מגיע להם. אתה מבין? זאת אומרת שהם סתם אנשים שיושבים באיזה תוכנית הסוציאלית, ולא עושים כלום, אבל יחד עם זה אתה חייב לספק להם ביגוד ואוכל ובית וכל מה שיש בתוך הבית ועוד מכונית ועוד נופש וחופש.
נטל על החברה.
והוא לא עושה כלום. לא, זה לא נטל לחברה. זה לא נטל לחברה, כי חברה הגיעה למצב שהיא יכולה לייצר גם עבור אלו שעובדים, גם עבור אלו שלא עובדים. אז אתם כאילו מבינים שצריכים להשתמש באלו שלא עובדים, לצרכנים לכל דבר, אחרת כל הגלגל הזה של ייצור, הוא התחיל, כן, אתה עושה לו בוב רקס, מה יהיה? זאת אומרת, אתה תצטרך לחלק כסף, או תווי קנייה, או משהו בחינם, לא חשוב באיזה צורה, לכולם. לכולם. אחרת איך תניע את הבנקים, את המפעלים, את הכל, אני שואל.
אני פשוט בשוק, כי אני מרגיש שאני יושב מול נציג בנק העולמי, כי זה הגישה פחות או יותר של הכלכלנים, שצריך לתת, לזרז את כל הנושא של הצריכה והכל. למה אתה, הכיוון הוא כנראה אחר? מה הכוונה?
מדי שאני לא איתם עד הסוף הדרך,
כן,
אבל בטוח שזה מה שיהיה.
שזה מה שצריך לעשות, ובמקביל לחפש את האיטלון החלופי,
זה הגיוני
מדד
מאוד.
החלופי לכסף.
זה הגיוני מאוד, כי לא, אני משלם לאדם עבור זה שהוא לא עובד. עבור זה שהוא לא עובד. רק הבעיה היא, מה אנחנו מרוויחים מזה? אנחנו בונים ממנו משהו שזה סמרטוט, שזה משהו שהוא... מה אתה מקבל ממנו? אתה מקבל ממנו מכל אחד אדם אנטי-סוציאלי.
גם הערכה עצמית שלו, הם מצטרפים אחרי זה לארגוני טרור, בגלל שהם לא מסוגלים...
אתה צריך לחנך אותו. לחנך. אתה צריך להכניס אותו לאוניברסיטאות. אתה צריך לבנות אוניברסיטאות. אוניברסיטה זה האוניברסיטה. זה בעצם המפעל היחידי שנותן לך תוצרת חיובית ולא שלילית.
אוקיי.
שפרודקט שלו זה חיובי ולא שלילי. זה מה שאנחנו צריכים להסביר לכולם. ואז הלימוד שלו באוניברסיטה זאת העבודה, והוא חייב את זה, אחרת לא יקבל גרוש ממני. ופנקס סטודנט שלו, שיהיה כתוב, כמה אני משחרר לו כסף מהבנק, אז תמשיך עם כסף מהבנק, אז אתה בעצם לא מפסיק כלום, אבל אתה מכניס אנשים לעבודה, רק עבודה בצורה אחרת, שהוא עובד על עצמו, זה מה שאתה צריך לעשות. אז אתה מקבל תוך כמה שנים אוכלוסייה שהיא למדה, שהיא עברה כל מיני שינויים טובים, גם הורים, גם ילדים, עם כל מיני, אתה יודע, מדליות עבור זה שהם לומדים, וכל זה, עם כל זה, תגדל עוד מיליארד פרופסורים, מה אכפת לך? כן, שיהיה חשוב לאדם שהוא לומד. למה ככה? כי לפי זה אתה משלם לו. תן לו משכורת על זה שהוא לומד 8 שעות ביום. כולם. יש נשים, ילדים, גברים, כולם. עד גיל 120. אני אומר לך. מגיל 6 עד גיל 120, כולם חייבים להיכנס ללימוד. מצדי מגיל 3, כמו שזה מקובל בתורה.
יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת.
כן.
כי עכשיו אמרת שהאוניברסיטה זה בעצם המפעל היחיד שהוא הכרחי.
לא רק הכרחי, הוא נותן לך תוצרת שהיא לא צריכה לשכב במחסנים, ושאתה צריך להתפטר ממנה, למכור אותו זול, ושזה הורס לך את האוניברסיטה עצמה.
כן.
לא.
זה משהו מופשט.
כן, מה שאם כן מפעל, כן. כמה שהוא מייצר יותר, זה הורס אותו, כי זה, תראה, יש לך מפעל, נגיד, מכוניות, ויש לידו מחסנים שלמים, כן, שטחים שלמים, ששם מיליון מכוניות עומדות. נו, מה תועלת?
נכון. אז יש פה גם נקודת, כאילו משבר, אני מדבר מבחינת, נגיד, המערכת של האוניברסיטה עצמה, כי היום האוניברסיטה, בזמן שלנו היום, היא מכינה את האדם, פחות או יותר, לשוק העבודה.
לא.
היום, זה המצב שקורה.
זה כן.
זה יהיה גם איזה משבר, כי כשאתה אומר אוניברסיטה, אני חושב, אני עוד שעתיים צריך לנסוע לאוניברסיטה, אני חושב על זה. כאילו, זה לא אותה אוניברסיטה.
זה האוניברסיטה שאני מתכוון, זה אוניברסיטה לחינוך האדם, לעשות ממנו אדם. מקצוע הזה עושים אדם. אדם זה נקרא שהוא נמצא, לומד איך להיות מקושר לאחרים. הוא לומד סוציולוגיה, פסיכולוגיה, הוא לומד כל המקצועים, לא מקצוע שצריכים לייצור.
לא מנהל עסקים.
לא, ודאי.
לא שיווק ולא...
לא, לא. אלה רק אלו המקצועות ששם הוא לומד מי זה בן אדם, ואיך הם צריכים להתחבר ביניהם כדי להיות מותאמים להטבע. שאז אתה יוצר מהם, התוצרת שאתה מקבל מהם, היא באמת תוצרת חיובית לחברה האנושית.
זה מאוד, יש לנו גם לא נספיק את הציטוט, כי היה לנו שאלה לבניית חברה, אבל גם היום כשאתה מלמד, אני מכיר קצת מה מלמדים, כשאתה מלמד פסיכולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטה, זה ממש לא איך לעשות אדם מקושר. כלומר, גם במקצועות האלה יצטרך להיות שיפט אחר לגמרי.
אני לגמרי לא מתייחס למה שיש היום.
אז כשאתה אומר פסיכולוגיה, מה זה פסיכולוגיה?
מי זה האדם? רצון לקבל שלו, ובקיצור, חוכמת הקבלה בהתאמה לאדם הרגיל.
יש עוד כמה דקות. רצינו, נגעת וחילקת את העולם בעצם לשתי חלקים. חלק אחד זה 1% של אלטרואיסטים המתוקנים, וחלק השני זה 99%. מבחינת מודלים הכלכליים, אם זה יהיה אותו מודל גם לאלה וגם לאלה, אם איזה חוקים יהיו למשל לאחוז אחד, ביחס לחוקים כלכליים שיהיו ל-99%, או שזה אותו דבר?
שווה. מה זאת אומרת? רמת החיים?
אני שואל עכשיו, נגיד, 1% כבר פחות או יותר הוא קיים, הוא מתקדם. החוקים הכלכליים של 1%, נכון לעכשיו, צריכים להיות כבר להשתנות, להיות שונים?
לא, 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 הכל בשווה. בחברה שווה, הכל בשווה. הם סך הכל מורים של דור האחרון הזה, מה שנקרא, וכולם מתקדמים לצורה עגולה. להידמות להטבע.
הם צריכים לתת דוגמה ל-99 בהתנהגות כן. כלכלית או...
זה כבר בתוך אוניברסיטאות האלה, לעשות הכל כדי להיות גם דוגמה וגם לעשות שם מעבדות בזה, תרגילים וכן הלאה.
וזה בעל הסולם עובר לדבר מאלטרואיסטים לקומוניסטים? כי נשמע שזה...
כן, זה כבר דרגה שהיא עולה לקומוניזם. ודאי לא... לא מה שאנחנו מכירים, אבל כן.
אז האלטרואיזם הוא שלב מעבר לקומוניזם.
כן.
אוקיי, יש לנו ציטוט בדיוק, אנחנו לא נספיק לקרוא אותו, אבל אולי כאפילו פריוויו לתוכנית הבאה, הוא מדבר, בעל הסולם מדבר שניסו לעשות כל מיני הדרגנויות שיתופיות, והם נכשלו כי 90% מהחברה היו אגואיסטים. מה הטריגר פה שהשינוי החברתי כן יצליח?
אני חושב שאו שאנחנו נעשה איזושהי מהפכה על ידי מכות גדולות, שיבואו מהטבע ומהמלחמות טרור וכן הלאה, מצד אחד, או מצד שני, שזה יבוא על ידי זה שאנחנו בצורה כלכלית נגיע לכזה מכה, כזו מכה, שהם יבינו שזאת הצורה הכלכלית ההגיונית שיכולה להתקיים ולתת לכל החברה להיכנס לשלב הבא בדרכי שלום. אבל בכל זאת, גם מדינה וגם אותם הטייקונים, בוא נגיד, כן? וגם בכלל כל העם, הם צריכים להבין שהקמת אוניברסיטאות כאלה, זה ממש לטובתם, לכולם. אתה בזה הורס את התשתית לטרור, לכל הדברים. אדם לא יכול לקבל איזה... סכום מהמערכת סוציאלית, נגיד, בזה שהוא לא עובד או לא עושה כלום, וזה זה. רק שאתה נמצא באוניברסיטה. אתה חייב להיות קשור, ואתה צריך שם ללמוד, ואתה צריך לעבור מבחנים והכל, מהבוקר עד הלילה. ואז, בבקשה.
אוקיי, אז קיבלנו הרבה היום. אנחנו הגענו לציומה של תוכנית נוספת. תודה רבה, צופים יקרים, שהייתם איתנו. תודה רבה לרב לייטמן, תודה איגור, ועד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.